לכולם, הנושא שלנו היום, נייחד אותו ליום ולימים המיוחדים שבהם אנחנו נמצאים, שהם ימי זיכרון ועצמאות. אז קראנו לנושא שלנו היום, בין זיכרון לעצמאות. אז בדרך כלל, תודה, בדרך כלל מקובל לחשוב שיום הזיכרון הוא הכנה, אמצעי, הכשרה, כלי שבלעדיו אי אפשר להגיע אל העצמאות. כך זה מקובל. ולכן אנחנו יודעים שבחיים שלנו הדברים מורכבים. יש מטרות ויש דרכים להשגת המטרות. אז האחת, או אולי הדרך להשיג את מטרת העצמאות, היא הזיכרון, היא המלחמה. עם כל המחירים שאנחנו משלמים. כך לכאורה זה נראה. גם כשאנחנו מתבוננים, לדוגמה, במצוות עשה דלת של הרמב"ן, כידו וכמפורסם, שהיא מצוות עשה דאורייתא, להחזור לארץ ישראל, עם ישראל חוזר לארצו, מקים את מדינתו, מפריח את השממה, מעמיד שלטון עצמאי, תכף נקרא, גם בדברי הרמב"ן לכאורה נראה, שתכף נקרא, כשהרמב"ן מחלק בעצם את המצווה הזאת לשני חלקים, או לשני חלקים שהם שני חלקים, כלומר מצד אחד מדבר על מצוות יישוב ארץ ישראל, שהיא עמדת ריבונות והפכת השממה, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, ובחלק השני והמרכזי של המצווה, הוא מדבר על מלחמת מצווה, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. בואו אולי נקרא את לשונו. אומר הרמב"ן מקום מספר אחת, שנצטוונו לרשת הארץ, אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אז באופן פשוט, ירושה, כדיני ירושה, זאת מציאות פסיבית. כלומר, האדם היורש לא צריך לעשות כלום. כמו בן של הורים, שעד 120, כשההורים נפטרים, אז הוא יורש את הוריו, בלי לעשות פעולה. כי בעצם הנכסים של הוריו זה הנכסים שלו. אז לכאורה אומר הרמב"ן, היות והקדוש ברוך הוא נתן לאבותינו במתנה את הארץ הזאת במובן של שלטון, ריבונות וכו', לכן אנחנו נצטוונו לרשת אותם. אז לכאורה הירושה הזאת באמת נראית איזה מין פסיביות. אבל זאת לא בדיוק פסיביות. זאת פסיביות שיש בה אקטיביות. כי אנחנו צריכים, כשאנחנו מגיעים לארץ הזאת, לעשות שתי פעולות. פעולה אחת, העמדת ריבונות שלנו על ארצנו, כלומר, לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, כלומר, לא נשאיר את הארץ הזאת בידי ריבונות זרה, כלומר, לא מספיק לבוא לארץ הזאת וליישב אותה, דיינו יהודים ישבו בה ולא בחוץ לארץ, אלא גם צריך להעמיד שלטון. כלומר, אי אפשר להסתפק בזה שיהודים עולים לארץ, יושבים פה בארץ, תחת שלטון בריטי, או תחת שלטון טורקי, וכדומה. אלא צריך להעמיד ריבונות, להעמיד שלטון, קוראים לזה מדינה. אז מדינת ישראל מצוות עשה מהתורה. אבל לא מספיק להעמיד שלטון, שזאת מצווה שמוטלת על ציבור, למשל הרמב"ן בעצמו כמובן לא יכול לקיים את המצווה, את החלק הזה של המצווה, כי אדם פרטי לא יכול להעמיד שלטון. אלא מדובר על חברה. עם חוזר לארצו מעמיד שלטון. חוץ מזה, צריך גם להפריח את השממה. להפריח את השממה כפשוטו, חקלאות, תעשייה, תחבורה וכדומה. אם כן, אנחנו מצווים מצד אחד לרשת באופן פסיבי את אבותינו, אבל אנחנו יודעים שהירושה הזו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, היא עוברת דרך הפעולה האקטיבית. זה לא פסיביות. זאת לא ירושה שלא צריך לעשות כלום. צריך להעמיד ריבונות וצריך להפריח שממה. עכשיו, איך אנחנו אמורים לעשות את זה? אז יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, עם ישראל בא לארץ ישראל, והארץ הזאת ריקה מיושבים. אין פה בני אדם, שוממה. אז אנחנו מעמידים שלטון, והם הופכים את השממה. אפשרות שנייה, אנחנו באים לארץ הזאת, ויושבים פה גויים. והגויים מאפשרים לנו, או אפילו מעודדים אותנו, אפילו שותפים איתנו, להעמיד פה שלטון ולהפריח את השממה. בשני המצבים האלה אין צורך לצאת למלחמה. מול מי תצא למלחמה? מול העצים והאבנים. מול אותם הגויים שיושבים פה, שרוצים לעזור לך לבנות את הארץ שלך, את המדינה שלך. אז פה ברור שאין מצווה להילחם. אבל יש מצב שלישי. והמצב השלישי הוא שעם ישראל חוזר לארצו אחרי 2,000 שנה, יש פה גויים, והם לא מוכנים לקבל את העמדת הריבונות הישראלית החדשה, הישנה, על ארץ ישראל. ואז האפשרות היא, אם, אין, אם זה לא יופיע בהסכמה, יוצאים למלחמה. זאת נקראת מלחמת מצווה. לכן הרמב"ן, על גבי הפתיחה שלו, שנצטבנו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם יצחק ליעקב ולא נעזבה ברצונותינו מן האומות ולשממה, הירושה הזאת היא לא רק פסיבית, הירושה הזאת היא אקטיבית, אבל לא רק אקטיבית בעמדת ריבונות והפרחת השממה, היא אקטיבית עד כדי כך אפילו של צורך להילחם באויבינו. אומר הרמב"ן בתחילת הקטע השני, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. ומי כאן ואילך, עד סוף ההלכה הזו, הרמב"ן עוסק במלחמת מצווה. אם כן, לכאורה נראה לפי הרמב"ן הזה, שהדרך לעצמאות מדינית, קרי מדינה, קרי שלטון, קרי ריבונות, עוברת דרך המלחמה, שנקראת מלחמת מצווה. כידוע, יש הבדל בין מלחמת מצווה למלחמת רשות. באופן פשוט, אולי נראה ברמב"ם במקום מספר 2, מה ההבדל בין מלחמת מצווה למלחמת רשות? נתחיל במלחמת רשות בסוף, שורה שלישית מתחילת הרמב"ם, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה, אחת משתי אפשרויות, שנלחם עם שאר העמים, אפשרות א', כדי להרחיב גבול ישראל, אפשרות ב', ולהרבות בגדולו ושומעו. מלחמת רשות, או להרחיב את גבולות הארץ, כי לדוגמה צפוף פה, אין אפשרות לשבת, כבר ברוך השם הרבה יהודים, בחבל הארץ הקטן הזה, לכן צריך לכבוש עוד ארצות אחרות שמעבר לגבולות ההבטחה, או להרבות כבוד ישראל, כבוד לאומי. כשאתה שולט על מרחב גדול, שמך יוצא בעולם. כבוד, הרתעה וכו'. אם כן, מלחמת רשות היא מלחמה כזו של הרחבת השטח או הרחבת הכבוד. למלחמת רשות לא כל, לא, המלך לא יכול לכפות על ישראל לצאת, יש בזה תנאים מסוימים, ולא כל האזרחים יוצאים למלחמה הזאת. איש הירא ורך הלבב, הרס אישה ולא לקחה, בנה בית לא נכון, נטע כרם ולא חיללו. כל האנשים האלה פטורים מהמלחמה, חוזרים לביתם. זו מלחמת רשות, אבל יש מלחמת מצווה. מלחמת מצווה אומר רמב"ם בתחילת מקור 2, אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. בגמרא יש מלחמת רשות, מצווה וחובה. הרמב"ם לא מחלק בין מצווה לחובה, אלא מצווה ורשות. חובה כמצווה, או מצווה כחובה. ואיזו היא מלחמת מצווה? שלוש אפשרויות. שתי האפשרויות הראשונות, כמובן, לא קיימות היום. אפשרות א', זו מלחמת שבעה עממים. מלחמה בזין עממים שישבו פה בימי יהושע בן נון. אפשרות ב', הוא מלחמת עמלק. מלחמה בעמלק ובזרעו. הרי סנחריב בלבל את האומות כבר לפני הרבה שנים, ואיננו יודעים מי הם שבעה עמים, מי הם עמלק. לכן המלחמה, שתי האפשרויות של מלחמת מצווה הזו, לא קיימות היום, כי אנחנו לא יודעים מי הם זין עממים, מי הוא עמלק. אבל אפשרות שלישית, שהיא המלחמה של היום, מלחמת מצווה של היום, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. תרגום המשפט הזה, או קריאה יותר איטית של המשפט הזה, לעזור לעם ישראל מיד צר שבא עלינו, מיד אויב שצורר אותנו ורוצה לעשות אותנו צרים. עכשיו, כמובן, אנחנו לא יכולים לחכות בשב ואל תעשה, עד שיבואו ויתקפו אותנו, ואנחנו נצא במלחמת עגבניות מול אויב, ברור שלא, אלא צריך להכין את עצמנו עם כל מה שזה אומר, מבחינת המוטיבציה, מבחינת חיילות, מבחינת המכשור, וכל מה שזה אומר, כדי להיות מוכנים לזמן מלחמה. אנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו מתכוננים למלחמה, וגם אנחנו נמצאים במלחמה שוטפת, מה שנקרא ביטחון שוטף, בתש, כל הזמן אנחנו במלחמה. ויש גם מלחמות יותר מורכבות מאשר המלחמה השוטפת שאנחנו נמצאים בתוכה. בכל אופן, אם כן, אם נחזור לרמב"ן, מצוות הסדה לד נראה שהחלק הראשון הוא מדבר על העצמאות, והחלק השני מדבר על הדרך להגיע לעצמאות שעובר דרך המלחמה, ובמלחמה, כמו במלחמה, יש נפגעים, כמו שכותב במנחת חינוך מצוות תף קפה, יש נופלים, לא סומכים על הנס, ולכן יכול להיות מצב שנצטרך לזכור את הנופלים בדרך אל העצמאות. מגש הכסף, בקיצור. אז לכאורה נראה שהכותרת של הלימוד שלנו היום, בין זיכרון לעצמאות, בין מלשון הבחנה. יש מציאות שנקראת עצמאות, שהיא המטרה, יש מציאות שהיא אמצעי להשגת המטרה, שנקראת מלחמה, במלחמה משלמים מחירים, ויום הזיכרון הוא בעצם האמצעי להגיע למטרה. אם כן, מה ההבדל בין זיכרון לעצמאות? זיכרון, אמצעי, עצמאות, מטרה. זיכרון, מגש הכסף, עצמאות, שעליו ניתן מדינת היהודי. ככה זה נראה באופן פשוט. ואז בעצם אנחנו ביום הזה מרגישים, לא הייתי אומר אי נוחות, אבל מרגישים איזושהי מורכבות. כלומר, אנחנו כבר רוצים להגיע ליום העצמאות, כפשוטו וכדרשו. רוצים כבר להגיע לייעוד, למטרה, לשאיפה. עד לכאן דברים שכולנו מכירים, דברים פשוטים. אבל אולי כדאי לגשת קצת אל הסוגיה הזאת ממקום אחר. מה באמת אנחנו צריכים לזכור ביום הזיכרון? האם אנחנו צריכים לזכור את הנופלים? אנחנו צריכים לזכור את החללים? אנחנו צריכים לזכור את המלחמות? או אולי אנחנו צריכים לזכור משהו יותר עמוק מזה? שהוא הגרעין הפנימי של הנופלים ושל כל המציאות שלנו פה. וממילא, אותו הערך שאנחנו צריכים לזכור, הוא העצמאות. זה לא שהזיכרון היא אמצעי למטרה שיהיה עצמאות, אלא הזיכרון והעצמאות זה בעצם אותו דבר. זה הנושא שלנו היום. לנסות להבין שבעצם יסוד הזיכרון ויסוד העצמאות הוא אותו יסוד. ולכן יום הזיכרון ויום העצמאות מבחינתנו זה אותו יום. זה יום אחד. זה מה שאנחנו רוצים לברר היום. אז אנחנו נעשה את זה בעיקר דרך מקום מספר 3, ונראה כמה נוכל לפתח את הדברים. כן, בבקשה. לא הבנתי את הקשר בין הרש"י לספר. מה זאת אומרת שמירה לקיים? נכון. ודאי. אנחנו כרגע נמצאים במצב של מלחמה. בגבולות הארץ אנחנו במלחמה. שני החללים האחרונים שלנו נפלו בגבול עזה. זה לא מלחמה? זה לא שאנחנו מתכוננים לאיזה משהו תיאורטי. אנחנו נמצאים במלחמה. אולם זו מלחמה יחסית שקטה. אולם זאת מלחמה שבכמותה ובאיכותה היא לא כמו מלחמה רגילה. אבל ודאי, זה סוג, כמו שאמרנו מקודם, ביטחון שוטף. זה לא שיש איזה מציאות של איזה, נקרא איזה שלום, ופתאום פורצת מציאות אחרת לגמרי שנקראת מלחמה. אנחנו חיים, א', באיום מלחמה מתמיד, ולכן צריך להתכונן לכל סוגי איומי המלחמה, נראה בהמשך אם נספיק. ב', אנחנו בפועל נמצאים במלחמה. בחדשות של הבוקר, איום מירדן ומסוריה, אולי אני לא מדייק בפרטי, אבל פחות או יותר, שמלחמה קרובה. אז זה, 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 זה מוחשי, אני כבר לא מדבר על איראן. בוודאי אני לא מדבר על פיגועי טרור וכו', שזה מעשים לצערנו הרב, שהם חלק מהשוטף שלנו. מהשגרה, אם אפשר לקרוא לזה כך. אז בואו ניכנס קצת יותר פנימה לתוך הנושא שלנו. אז אם כן אמרנו עד לכאן לכאורה, שהמטרה היא לא לעזוב את ארץ ישראל ביד זולתנו מן האומות או לשממה, כלומר להעמיד שלטון ריבוני עצמאי, קרי מדינה, מדינה שיש לה עצמאות, ומצד שני עצמאות כלפי אויב, היא עצמאית מצד עצמה, היא לא תלויה באחרים, ומצד שני היא מתפתחת, מתקדמת, היא לא שוממה. והדרך להגיע לשם עוברת, כנראה ברוב הפעמים, דרך המלחמה. כנראה שהארץ הזאת לא תהיה ריקה, והארץ הזאת לא יקבלו אותנו מי שיושב פה בשטיח אדום. אלא כנראה שאדום מסוג אחר. אז לכאורה נראה כמו שאמרנו עד עכשיו שהמלחמה היא אמצעי והעצמאות היא המטרה. הזיכרון הוא האמצעי והעצמאות היא המטרה. אז כשאנחנו דנים בסוגיית מלחמת מצווה, אנחנו מוצאים דין מיוחד. קשה. יוצא דופן. אומרת הגמרא מסכת שבת וכך ההלכה, ושמעתי שנהגו במלחמת לבנון השנייה, חלק מהיוצאים למלחמה באופן הזה, באופן מעשי, יותר לעצמי שגם לפני המלחמה בעזה. אומרת הגמרא, מקור מספר 3, מסכת שבת, שורה שנייה, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב לאשתו גט כריתות. כלומר, אדם שיוצא למלחמת בית דוד, היא מלחמת מצווה, צריך לפני יציאתו למלחמה, לכתוב גט כריתות לאשתו. באופן פשוט, הסיבה היא סיבה הלכתית. כלומר, אם החייל, הלוחם, יחזור חי, אז ברוך השם, הוא חזר חי, אז הוא חוזר לאשתו, חוזר לביתו, ממשיכים לנהל את חיי הנישואים, חיי המשפחה כשגרה. אם חס ושלום יחזור מת, אז אשתו יודעת לפחות שהיא אלמנה, אז היא יכולה להקים בית שני, היא יכולה להמשיך את החיים בבית השני שלה, בעזרת השם. אבל מה יהיה אם לא נודו מעלה בעקבותיו, מה שקוראים היום נהדר, ואז היא יכולה חס ושלום להישאר רגונה. לכן תקנו חכמים שכותב גט כריתות לאשתו על תנאי. לפני שהוא יוצא למלחמה, כותב גט כריתות לאשתו. ולכן, אם יחזור בשלום, הגט כריתות הזה בטל מעיקרו. חוזר למשפחתו, לאשתו. אם יחזור חס ושלום מת, הגט כריתות הזה בטל מעיקרו, כי היא אלמנה, היא לא גרושה. אבל אם לא נודע מעלה בעקבותיו, נהדר, אז הגט הזה מתקיים למפרע. ואז אשתו גרושה, הוא ממילא יכולה להקים בית שני. טוב, ואם יחזור בעלה הראשון? טוב, סוגיות מסובכות. ידוע שאחת הסוגיות היותר מסובכות, מאז שעם ישראל חזר לארצו, והיו מרבותינו שעסקו בסוגיות האלה, האמת שכל גדולי ישראל עסקו בזה, אבל ודאי, הרב גורן עסק מזה מאוד, איך להתיר את האגונות. את אותם אלה שלא נודע מה עלה בעקבותיהם, מה עלה בגורלם. אפילו שלושת החטופים האחרונים בלבנון, לא ידעו בשלב מסוים אם הם מתים או חיים, עד שאחרי בדיקות יסודיות ביותר, הגיעה הרבנות הראשית להכרעה שהם חללים. נפקא מינה, שמתייחסים אליהם כמתים, נפקא מינה שיושבים שבעה, נפקא מינה שנשותיהם, אם הם נשואים, יכולות להתחתן. זאת לא החלטה פשוטה. אז אם כן, למה כותב גט כריתות לאשתו לכאורה לפי זה? כדי לפתור ספק אגונה. אבל הרב, בעין היה, מעלה את הגדר הטכני במרכאות הזה, הלכתי הזה, למקום הרבה יותר עמוק. למה באמת אדם שיוצא למלחמה צריך לכתוב לאשתו גט כריתות לפני שיוצא למלחמה? אומר הרב, מקור מספר 3. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. מתי? כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה שלשם הטבתה התאגדה האומה. דוגמה, כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של טרף משותף. על כן, היה מנהג אצל העמים, על כן אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן אין של העמים, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב. על כן, אצל אומות העולם, היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. הסבר. אנחנו, כשאנחנו רואים קבוצת אנשים חיה במקום ובזמן מסוים, ומנהלת חיים משותפים, אנחנו יכולים להבין את את המציאות הזאת, או להתבונן על הציור הזה, בשני ממדים. ממד אחד, שהרב קורא לו פה, אגודת שותפים. במקום אחר הרב קורא לו, חברת אחריות גדולה. הרמב״ם קרא לזה בכותרת תמציתית, חבר תועלת. כלומר, קבוצת אנשים פרטיים, יכול להיות שניים, יכול להיות יותר, יכול להיות כביכול עם במרכאות. קבוצת אנשים, כזאת או אחרת, החליטה לנהל חיים משותפים בזמן ובמקום. ניקח דוגמה פשוטה. למשל, 50 משפחות גרות בבניין רב דירות. הבניין רב הדירות הזה צריך לתפקד. חדר מדרגות צריך להיות נקי. הדשא בגינה צריך להיות מקוסח. המנורה במעלית צריכה להיות תקינה. וכדומה, זה הדרך. אז כל אחד מהשותפים, מהמשפחות שגרות במגדל הזה, משלמות מיסי בית, מיסי ועד הבית. כשהמטרה של כל אחת מהמשפחות, בכך שהיא משלמת מס בית, זה כדי שהיא כמשפחה פרטית תוכל לתפקד באופן סביר, באופן הגיוני, במערכת הכוללת שנקראת בית הדירות הזה. שכשאני כאדם פרטי, כמשפחה פרטית שחיה בתוך מערכת של 50 משפחות, כשאני נכנס לחדר הזבל, אז הזבל לא יהיה מפוזר בחדר הזבל. אם כן, יוצא לפי זה, שאם אנחנו עולים עכשיו מרמה של ועד בית לרמה של, נקרא לזה, מדינה, אז מאוד יכול להיות שיש מציאות של הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד פרטים, שבעצם רואים את השותפות שביניהם כוועד בית אחד גדול. אז יש ועד בית שמורכב מארבע משפחות, יש ועד בית מ-100, ויש ועד בית שמורכב ממיליון אנשים או מ-100 מיליון אנשים. לזה קורא הרב אגודת שותפים. לזה קורא הרב חברת אחריות גדולה. מה התכונה המהותית שאפשר דרכה להגדיר את הקשר הזה בין האנשים? אומר הרמב״ם, חברות תועלת. כלומר, האנשים מתחברים אחד לשני, לא בשביל איזשהו ערך שהוא למעלה מהפרטים, מה שהרמב״ם יקרא בהמשך חבר מעלה, אלא הם מתחברים בשביל לממש אינטרסים אישיים. אז כמו שאם אני רוצה לעשות כסף, ואין לי כסף ראשוני לפתוח עסק שדרכו אני אוכל להרוויח כסף, אז אני קורא לחבר שניים או עשרה, כדי שנקים עסק משותף. אבל המטרה שלי בחברות איתם, היא לא שנרוויח ביחד, אלא המטרה שלי היא להרוויח בעצמי, שאני כפרטי ארוויח, אבל אני לא יכול להרוויח כפרט, אם אני לא אתחבר עליהם, כי לא יהיה לי כסף ראשוני לפתוח את העסק. אז בעצם יש כאן עשרה אגואיסטים, שכאילו, כמו שאומרים היום, בנו איזושהי חברות, שותפות, אבל בעצם מה שמעניין אותם, זה הפרטיות של כל אחד מהם. אז מהמקום הזה אדם יכול לעשות עסקים? מהמקום הזה אדם יכול להתחתן חס ושלום? כלומר, הוא מתחתן כי הוא רוצה להרוויח תועלות פרטיות, שהדרך היחידה לממש אותם היא על ידי הקשר עם מישהו אחר. וגם המבט שלו אל הקשר שלו, אל החברה הכוללת שבה הוא חי, בעם, בארץ וכו', במקום ובזמן, גם המבט שלו על הקשר הזה יכול להיות כזה. אומר הרב, אצל עמי העולם, הקשר החברתי הציבורי הוא לא יותר מאשר אגודת שותפים. הוא לא יותר מאשר חברת אחריות גדולה. אפילו קשר בין עמים היום, שבא לידי ביטוי באמנות בינלאומיות או בהסכמים בינלאומיים, הוא קשר של אינטרסים. כלומר, כל מדינה, כל ארץ, כל עם, יש לו את האינטרסים שלו, כדי להבטיח את האינטרסים שלו, הוא מוכן להיות שותף לאמנות בינלאומיות. למשל, אנחנו כעם פלוני מוכנים לחתום על אמנת שבויים, שאנחנו לא נתעלל בשבויים, אלא נתנהג עליהם באופן א' ב' ג', כדי שאם שבויים שלנו ייפלו בקרב אצל האויבים שלנו, אז גם הם יתנהגו עליהם בצורה כזאת. אז אני חותם כעם על אמנת שבויים, אצל אומות העולם כל זה, לא כי אני מאמין בערך של צלם אלוהים, או איך צריך להתנהג לאדם, אלא אני פשוט דואג לאינטרסים שלי. שלא יתעללו בשבויים שלי, אז אני מוכן להתחייב שאני לא מתעלל בשבויים אחרים. אני חותם כעם על אמנה גרעינית שאין לי כור גרעיני, כי אני לא רוצה שלאויב שלי יהיה כור גרעיני. לא כי אני מבין באמת שיש בזה בעיה מוסרית, נגיד את זה ככה. אומר הרב, זה הקשר שבין הפרטים בכל עם באומות העולם, וזה גם הקשר בין העמים השונים. אומר הרב, דוגמה, כבר נחזור לדברים של הרב בפנים, כמו שמצאנו למשל, אצל בעלי חיים, יש בעלי חיים, להבדיל, יש בעלי חיים שחיים בלהקות, ויש בעלי חיים שחיים בודדים. נגיד, יש ביטוי כזה, זאב בודד. נגיד שזאב הוא חיה שחיה לא בלהקה, הוא חיה באופן בודד. היא חיה באופן בודד. אבל, כשיש זאב שרוצה לאכול, ואין לו מה לאכול, ובשטח שבו הוא חי, יש פיל שמן, אז הזאב הזה יודע שאם הוא יתאחד עם עוד 100 זאבים, הם יכניעו את הפיל. וכשהם יכניעו את הפיל, אז לכל אחד מהזאבים יהיה נתח רציני לאכול. נתח בשר רציני. אז הזאב כפרט לא יכול להתגבר על הפיל, אבל 100 זאבים יכולים להתגבר על הפיל. אז אפילו הזאב הבודד, בזאביותו, יודע שכדאי לו ומשתלם לו להתאחד עם עוד 99 זאבים, כדי להרוויח את הנתח הפרטי, נתח הבשר הפרטי שלו. אז כשאתה רואה להקת זאבים מתנפלת על הפיל, זה לא שיש ביניהם איזה ערך מהותי, עקרוני, משמעותי, משותף. אין פה ציבור באמת. יש פה פשוט אוסף אינטרסנטי. אגודת שותפים, חברת אחריות, ועד בית. זה הכל. זה מה שיש פה. אומר הרב, זה הקשר המהותי בין הפרטים לבין החברה אצל אומות העולם. אצל אומות העולם אין כלל באמת. הכלל הוא משרת את הפרט. עוד משפט אחד, לכן אומר הרב, אצל אומות העולם היה מינה כזה, שאנשים היו באות לעודד את הבעלים בקרב. איך יכול להיות? מה המשמעות? אנשים היו בעצם מסמנות לבעלים מה המטרה של המלחמה. אתה כרגע בעלי כפרט, יוצא להצטרף למערכת הציבורית, החברתית, הלאומית של העם שבו אנחנו חיים, הארץ שבה אנחנו נמצאים, כדי שלאחר המלחמה, המשפחה שלנו תוכל ליהנות מפירותיה של המלחמה. כמו למשל, שפע כלכלי, רווחה, ביטחון וכו'. ביטחון אישי. אז זה לא שהערך הלאומי עמד כאן בפוקוס, במיקוד, במטרה. אלא פשוט הרווח האישי, התולדת האישית. לכן אנשים היוצאות למלחמה לעודד את הבעלים כדי להזכיר להם שהחברה הציבורית היא בעצם משרתת את האינטרס הפרטי המשפחתי. אז שווה לך להילחם בעלי כדי שבסוף אנחנו נרוויח מזה באופן אישי. זאת המדרגה אצל אומות העולם. שהכלל הוא השרת של הפרט. מטרת החיים היא הפרט, יש פרטיות שיכולה לצאת אל הפועל כפרטי, יש פרטיות שיכולה לצאת אל הפועל אלא אם אנחנו משתתפים בכלל, אבל המטרה של הכלל בסופו של דבר ובתחילתו של דבר היא בעצם הפרטיות. זה נכון אצל אומות העולם. בואו נקרא שוב את לשון הרב. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, חומרית הכוונה אגואיסטית, הכוונה פרטית, חומר הכוונה פרטי, הוא אומר לזה חומרי, כי כל דבר שהוא חומרי הוא פרטי, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מה מפריד בין בני אדם? חומר, גוף. מה מפריד בינינו עכשיו? 70 קילו, 80 קילו. מה מחבר בינינו עכשיו? רוח, נשמה, מחשבה, רצון. אז הרצון שלנו יכול להתחבר, המחשבות יכולות להתחבר, הנשמה יכולה להתחבר. משהו מעבר לחומר יכול להתחבר. אבל כל דבר שהוא, שהוא חומרי, הוא מפריד. הוא נבדל, הוא מחולק. לכן חומרי אין הכוונה כאן במובן הפשוט של המילה, אלא במובן היותר כולל שלה. חומרי הכוונה פרטי, אגואיסטי. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית. חומרית כפשוטו ומלא אגואיסטית, פרטית. ואינן מצוירות, אז אם כן, אבל סוף סוף אתה רואה חברה של אנשים שנקראת עם, שחיה במדינה, ומנהלת פוליטיקה, ומנהלת העשייה, ומנהלת כלכלה, ואפילו מנהלת צבא. נו, אז איך תסביר את זה? אומר הרב, ואינן מצוירות כן אגודת שותפים, כמו ועד בית. ואינן מצוירות כן אגודת שותפים, לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להם. לכן הוא מהרם, החבר הזה נקרא חבר תועלת, כי באמת אין כאן חברות אמיתית, אין כאן חיבור אמיתי. יש כאן פשוט תועלת אינטרסנטית, של כל אחד מהפרטים, כל אחד מהמתחברים. אז זה בכלל לא חברות. אני מתחבר להפיק תועלת אישית. אז באמת אין כאן שום חברות. אומר הרמב״ם, לא זה החבר שלו, אמרו חכמים, קנה לך חבר. זה חברות אצל העמים, לא אצלנו. אז אצלן תהיה, אצל אומות העולם, תהיה אהבת האומה בכללה, רק אז מבוססת. מתי באמת האדם הפרטי יהיה מוכן לתת משהו לציבור? בתנאי, כשהוא כאדם פרטי ירוויח בסוף מזה. אבל אם הוא יפסיד מזה, מה אני מקבל מזה? אז אם אני לא מקבל מזה, אז אני לא מוכן. כל הזמן מדברים על זה בשנים האחרונות, שאין דבר כזה יום הזיכרון ויום העצמאות אצל העמים. אין דבר כזה, זה דבר ייחודי אצל עם ישראל. זיכרון ועצמאות, תכף נראה מה המשמעות, מה צריך לזכור באמת. אז אצל אומות העולם, המטרה היא הפרט. אז כשהפרט יכול לממש את הפרטיות שלו לבד, הוא יעשה את זה לבד. כשהוא צריך את החברה כדי לממש את הפרטיות שלו, הוא יתחבר, אבל כשהמגמה שלו היא פרטית. לכן, מתי תהיה אהבת האומה מבוססת? כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. כשהפרטים בסופו של חשבון ירוויחו מזה. אלא תוות מצב המשפחה היחידה, שהמשפחה ביחס לכלל החברה זה פרט, שלשם התוותה, התוות המשפחה, התאגדה האומה. אם כן, האומה ככלי של הפרט. בין הפרט היחידי, בין הפרט המשפחתי. כמו שמצאנו, אומר הרב, כשם שחיות מדבריות, הבודדות בטבען, מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, או למחזה רווח של טרף משותף, כמו הדוגמה שהזכרנו מקודם, אבל כשבסופו של דבר המטרה היא באמת הפרטיות. על כן, אימוץ אצל הגויים, אצל אומות העולם, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, ההזכרה של הרובד המשפחתי במובן של הקשר עם החברה, עם האומה, הוא אינטרסנטי. לכן אנשים היו באות לעודד את הבעלים, להזכיר להם ששווה להשקיע כרגע באופן טכני בשביל האומה, כי באופן מהותי המשפחה תרוויח מזה. על כן אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה, לפי מצבן הן של האומות, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב. על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. לא רק כמעודדות אותם שיצליחו במלחמה במובן הצבאי, אלא מעודדות אותן ואומרות לבעלים, זו המטרה שבשבילה אתם מלחמים. שווה להשקיע עכשיו בשביל הציבור, כי, וזה באמת לא ציבור, זה אגודת שותפים או חברת אחריות או ועד בית, כי בסופו של דבר אנחנו כמשפחה נהנה מזה. נפיק את התועלת שתצא מהמלחמה הציבורית הזאת. עד לכאן אצל אומות העולם. אצל אומות העולם, כשגוי יוצא למלחמה, במרכאות, כן, הוא לא כותב גט חיתות לאשתו. אם אפשר לומר זה בצורה לא נכונה, כמובן מעשית והלכתית, לפני שהוא יוצא למלחמה, הוא מקדש את אשתו פעם שנייה. הוא אומר לה, שווה עכשיו שניפרד לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, כי הקשר בינינו יהיה אחר כך הרבה יותר טוב. הפרטיות שלנו תצמח הרבה יותר מאשר היא עכשיו. מה שאין כן אלף אלפי הבדלות להבדיל אצלנו עם ישראל. לא כאלה חלק יעקב. אצלנו זה בדיוק הפוך. הקדמה קצרה. אצלנו זה לא שהכל מתחיל מהפרט, והכלל הוא אמצעי לגלות את הפרט. להביא את התועלת של הפרט, אל המיצוי שלה. בדיוק הפוך. אצלנו באמת יש מושג שנקרא כלל ישראל. אצלנו באמת אין מילים להגיד מה זה כלל ישראל. אף אחד מאיתנו היום לא יכול להגיד במילים ולא רק היום, כל השנה. מה זאת הערבות הזאת שאנחנו מדברים עליה? כי אין מילים להגיד את זה. כי זה משהו הרבה יותר פנימי מאשר לדבר על זה. מאשר ללכת לבית הקברות בהרצל ולפקוט עם המשפחה. זה הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו נברנו כטבע, כמהות, ככלל, כחברה. ומהמקום הזה כל אחד מקבל את, 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 את הפרטיות שלו. ולכן אצלנו זה בדיוק הפוך. אצלנו זה לא שהכלל הוא שרת של הפרט. אצלנו בדיוק הפוך. הפרט הוא שרת של הכלל. אצל אומות העולם שיסוד החיים זה הפרט, אז הכלל הוא שרת של הפרט. אצל עם ישראל שיסוד החיים זה הכלל, אז הפרט הוא שרת של הכלל. לכן חתן וכלה אמרנו כמה פעמים פה. כשהם נמצאים מתחת לחופה, ואחר כך בשבעת ימי המשתה הראשונים, כשהם שומעים את שבע הברכות, הברכות הראשונות בכלל לא עוסקות בחתן והכלה. אלא בכלל היותר גדול, עד הכלל התמציתי. הכל ברא לכבודו. אתם התחתנתם כדי לגלות כבוד השם. מהי המציאות בבריאה שמגלה כבוד השם? האדם, ברוך אתה השם, לנוכל עולם יוצר האדם. מי הוא האדם הזה? זכר ונקבה. כאילו ממנו פינן הדעת. מי תמצית האדם? עם ישראל בארץ ישראל. סוס תסת ותגיע להכרה ארץ ישראל, בקיבוץ בניה, לתוכה בשמחה עם ישראל. ברוך אתה השם, משמח עצמו בבניה, גאולה. אחרי שהחתן והכלה שומעים, שמגמת הפרטיות המשפחתית שלהם היא כבוד השם, שמי שאמור לגלות זה האדם, המורכב משני צדדים זכר ונקבה, והתמצית של האדם זה עם ישראל בארץ ישראל בתקופת גאולה, והבית שלהם יתחיל להיות מכוון למטרות האלה, עכשיו מגיעים אל החתן והכלה, באופן אישי. בלי ההקדמה הזאת אין טעם, אין ערך, אז יש מה מתחתנים. לכן אצלנו זה בדיוק הפוך. לא הכלל שרת של המשפחה. המשפחה היא שרת של הכלל. יאמר הרב, תכף דברים קשים מאוד. יפסקו הרמב״ם להלכה, דברים קשים מאוד מאוד. אם ככה יוצא. שכשחז ושלום ישנה התנגשות בין הפרט או הכלל הקטן שנקרא פרט בהקשר הזה משפחה לבין הכלל הגדול שנקרא עם, שההתנגשות הזאת מופיעה בזמן שנקרא מלחמה, אז ברור שהכלל הקטן קרי הפרט משפחה נדחה מפני הכלל הגדול, כי כל כוחו של הכלל הקטן, הפרט, המשפחה, זה בעצם הכלל הגדול, זה האומה. אז אדם שיוצא למלחמת בית דוד, הוא כותב גט קריטות לאשתו, אומר הרב, תכף נקרא, לא רק כדי לפתור ספק הגונה חס ושלום עתידי, אם יצא, אם יקרה, אלא הוא כותב גט קריטות לאשתו כדי לסמן לעצמו, שהוא כרגע עולה קומה, מאדם פרטי, קרי משפחה, הוא עולה למדרגה של כלל, של חברה, של ציבור, אבל לא אגודת שותפים, ולא חברת אחריות, ולא ועד הבית, אלא באמת כלליות, באמת מציאות אחת, אחדותית של כלל, שקיימת רק בעם ישראל, הכלליות הזאת. אין עוד ביטוי כזה אחי לאדם שהוא לא אחיך ביולוגית אצל העמים. אצלנו זה באמת ככה. כי אנחנו אחד. קיבלנו תורה על דעת, על דעת כן. להיות ציבור. ולכן, כשהוא יוצא לגלות בפועל את קומת הציבור שבא לידי ביטוי במלחמה, הוא צריך לסלק מעצמו את כל המחשבות הרגשות של היותו פרטי, קרי משפחתי. ולכן נותן גט קריטות לאשתו, כי בעצם הוא נותן גט קריטות לעצמו. הוא נותן גט קריטות לעצמו מאשתו, כדי שיוכל להתחבר באופן שלם לחברה. בואו נקרא את זה ונתקדם עוד טיפה. על כן, לא כאלה חלק יעקב, שתחליט מציאות האומה מצד צורתה, לא מצד התועלת של הפרטים, הרווח של הפרטים, מצד נשמתה ואורח חייה, האלוהי המופיע בכלל, האלוהי המופיע בציבור. בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה, זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. על כן אומר הרב, בבוא התור, בבוא הזמן, לעבוד לטובת האומה בכללה ולא רק לטובת המשפחה. למרות שהמשפחה היא ערך חשוב ביותר, שם השם נמחה למים בשביל שלום בית. אבל עם כל הכבוד לשלום בית ומשפחה בישראל, יש ערך יותר גדול מזה, שמנו הכל מתחיל, שזה החברה, הציבור. על כן, כשהגיע הזמן לעבוד לטובת האומה בכללה, כמו למשל מציאות שנקראת מלחמה, אז כשרגה בתיארה, כנר באור הצהריים, כמו שאם עכשיו אני אצא החוצה, ואדליק נר לאור היום, אין טעם בנר הזה. האור של השמש הוא הרבה יותר חזק מאור הנר. כך, כשאהבת הכלל צריכה להתגלות, כשאיך הציבור, איך הכלל צריך להתגלות, איך החברה בצד המהותי, המשמעותי, הפנימי, האלוקי שלו צריך להתגלות בעם ישראל, אז הנר הקטן שנקרא משפחה, הוא לא רלוונטי. ולכן, אז כשרגה בתיה רק כנר בצהריים, תיבוטל או תיבטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט, שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר. לא, הוא בדיוק הפוך. הוא צייר בעצמו, כאילו התייאש מן החיים הפרטיים, והולכו בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם לרומם קרן, קרן לעמו. על כן כותב גד קריטות לאשתו, מדוע? לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו. ביותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. אז מה אנחנו צריכים לזכור ביום הזיכרון? אנחנו צריכים לזכור ביום הזיכרון את מה שמונח אצלנו בתשתית, את מה שהוא אנחנו באמת, את מה שהוא הבילד אין הטבע הסגולי שלנו, שלצערנו הרב במהלך השגרה השוחקת של כל השנה, אנחנו לפעמים שוכחים את זה. הבילד אין שלנו זה שאנחנו כלל לפני שאנחנו פרט. לא צריך להיות כלליים רק במובן של למות על כלל ישראל. גם במובן של לחיות בשביל כלל ישראל. יום הזיכרון הוא לא רק לזכור את המתים, הוא לא רק לזכור את הנופלים. זה לזכור שהתכונה המהותית שטבועה בתוכנו היא תכונת הכלליות. ויש אנשים שמסרו כ-26 אלף חללים מאז הקמת המדינה או לפניה, שגילו את זה בפועל. כולל במלחמות, במחתרות ונרצחי הטרור. השם יקום דמה. זה לא רק לזכור את הנופל פלוני אלמוני. זה לזכור את התכונה הישראלית שיצאה אל הפועל בפועל אצלם. את המוכנות שלהם למסור את הפרטיות, היתר פרטית שלהם, את החיים שלהם, בשביל הכלל. והתכונה הזאת היא תכונה שטבועה בכולנו. וזה לא דבר שצריך לזכור אותו רק ביום הזיכרון. כל השנה אנחנו שוכחים. אנחנו חיים בשגרה ששוחקת את הידיעה הזאת. את תכונת החיים הזאת. אנחנו צריכים לצאת מיום הזיכרון, זוכרים שלפני שאנחנו פרטים, אנחנו כלל. שלפני שאנחנו מתקטנים בקטנוניות, אנחנו גדולים. אנחנו כלל, אנחנו אחד, לפני שאנחנו מחולקים למחלקות. זה מה שצריך לזכור ביום הזיכרון. ויש כאלה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, להיות שליחי הציבור, שיחשפו בפנינו את התכונה הזאת. אנחנו רגילים ביום הזיכרון להתרגש מסיפורים גדולים, שהם באמת סיפורים גדולים. השנה, אחד הסימנים של יום הזיכרון הזה זה משפחות שקולות שהשכול פגע בהם כמה פעמים. אבל אולי גם צריך להתרגש, לא פחות, אולי אפילו, לא אגיד יותר, כי חס ושלום, כל אחד עולם ומלואו, וכולם חלק מהכלל. אבל אולי צריך להתרגש דווקא מהסיפורים הקטנים, שהם הסיפורים הגדולים. כי אין סיפורים קטנים בסיפור הזה. כולם גדולים. מי שראה אתמול קצת בטלוויזיה, באינטרנט, או שמע קצת ברדיו, סיפורים. הלכאורה אנשים פשוטים, בין אם זה במלחמה, בין אם זה בפיגועי טרור, שהיו מוכנים לשלם את המחיר הפרטי, וחשפו לעצמנו, לכולנו, שאנחנו ציבור, שאנחנו כלל. אז דווקא הסיפורים הקטנים, הם הסיפורים הגדולים. כי זה מגלה שזה לא קיים רק אצל המיוחדים. זה לא קיים רק אצל המיוחסים. זה קיים בכל משפחה בעם ישראל, בכל אדם מעם ישראל, התכונה הזאת קיימת. וזה מדהים לראות את את הפסיפס האנושי שהוא כולל את כולנו. זה מה שצריך לזכור ביום הזיכרון. שתכונת הכלל היא אנחנו באמת. היא המנוע שמניע אותנו. אז ביום יום, שאנחנו רצים למימוש עצמי, לקריירה, מתעצבנים, מתרגזים, נעשים קטנוניים כלפי כל מי שמזיז להעניד הזה אף נגדנו, וכו'. יום הזיכרון בעצם נותן את המבט הנכון לכל השנה כולה. אנחנו לא רק זוכרים את הנופלים, אנחנו זוכרים את התכונה שבגללה הם נפלו, שהייתה תבועה בהם והם גילו את זה, ותבועה בנו בכל אחד מאיתנו. זה הזיכרון של יום הזיכרון. שיש לנו כלל לפני הפרט. יש בתוכנו כלל לפני הפרט. נגיד, טוב, זה דרשות יפות. הדרשה הזאת נפסקה להלכה ברמב״ם. הלכה קשה ביותר. אומר הרמב״ם, מקור מספר 5, הלכות מלכים, סוף פרק ז'. אני קורא שורה שנייה. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, לאחר שכל אחד מאיתנו חייל, הגיע לסדיר, למילואים, עלה על המדים, קיבל את הקיטבק בפסנאות, התחיל לראות במטווח, נכנס כבר מנטלית לאימון, למלחמה, פיזית, מנטלית וכו'. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו, על ריבונו של עולם, בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. וייחוד השם, תכף נראה, מתגלה דרך כלל ישראל. וישים נפשו בכפו, תראו מה אומר הרמב״ם, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו, ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו. איך הוא מוחה זיכרונם מליבו על פי פשט ההלכה? כותב גט כריתות לאשתו. אני חוזר ואומר, היו כאלה, אמרו לי, סיפרו לי, שמלחמת לבנון, השני יפה שנכנסו לבנון, כתבו גט כריתות לנשותיהם. תאר לעצמי שגם בעזה זה היה, אני לא הייתי, לא ראיתי. הסברנו מקודם. לכן לא יירא, לא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו. א', זאת תחושה פנימית מאוד עמוקה. ב', זאת גם הלכה שכותב גט כריתות לאשתו. חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה במלחמת מצווה. זה השיא של הדבר הזה. אמר לי מישהו בשבת, שבשנה שעברה, בטקס שהיה בבנייני האומה, אתמול בערב, בטקס שהיה לפני שנה, זוכרים, שרים ומספרים, אם אני לא טועה, זה נקרא ככה. באחד השלמים של הטקס, אם אני מדייק בפרטים, נכנס אהרון קרוב, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. מספר לי המספר, אלפי אנשים נעמדו על הרגליים, מחו כפיים, כאילו נכנס איזה אדמור לאולם. זה מי שאנחנו באמת. הנה חתן כפשוטו, יוצא מחדרו. בתקופה הכי פשוטה, לתחושת הפרטיות, הנה מתברר שלפני שאנחנו פרטיים, אנחנו כלליים. ולצערנו הרב, עם המחירים ששילמנו, והזכה בעזרת השם לרפואה שלמה. אז אלפי אנשים קמים על הרגליים, למה הם קמים? הם לא קמים, לא, לכבודו. הם קמים, כי הוא בעצם מגלה לכולם, לכל מי שעמד שם, את התכונה שלו בעצמו. גם בי קיים את התכונה הזאת, רק אולי אצלי זה נשחק. אולי אני קצת שכחתי מזה. אז הנה יש פה אדם שעומד בעצם, אני עומד מול המראה של עצמי, כשאני עומד מולו, ואני בעצם רואה מי אנחנו באמת, החברה הישראלית. מעבר לכל היומיום השוחק והשגרתי שמחביא מאיתנו ומסתיר מאיתנו את הגודל הזה. לכן אומר הרמב"ם, לא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. אומר הרמב"ם דברים קשים מאוד. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה, כשאתה עולה ממדרגת המשפחה למדרגת הכלל, אתה בחינת או בפועל, כותב גט כריתות לאשתך. אז אם אתה, חס ושלום, לא הגעת למצב הזה, אלא אתה חושב על אשתך, וחושב על הילדי, אז אתה מתחיל להכניס בתוכך פחד, מורך, וזה מקרין על הלוחמים האחרים. ולכן גם אם אתה הולך למילואים, דברים קשים מאוד, ואתה יוצא למלחמה, ואתה נלחם, ואתה חלק מהניצחון, ועם ישראל מנצח במלחמה, אבל המשפחה שלך, הפרטיות עדיין מחלחלת בתוכך, אומר הרמב״ם דברים נוראים. וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה, הוא מבעיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר אל ירח לבבכם. הרי הוא התגייס למילואים, הוא לא ברח, הוא לא התחמק. הרי הוא יצא למלחמה, הרי ניצחנו במלחמה, כן. אבל אם הוא היה פרטי בתוך הערך הכללי הזה, עובר בלא תעשה. שנאמר, אל ירח לבבכם ואל תיראו ואל תכפזו ואל תרצו מפניהם. ולא עוד, אומר הרמב״ם, נורא, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. הדם שנשפך מכלל הלוחמים של עם ישראל, תלוי בו. עליו האחריות. אומר הרמב״ם, ואם לא ניצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, מה זה לא ניצח? לא ניצח, הייתי אומר, לא התגייס למילואים. התחמק. לא ניצח, הכוונה שהוא התגייס, ויצא לקרב, וניצחנו במלחמה. אבל לא ניצחה בו התכונה הכללית את התכונה הפרטית שלו. זה לא ניצח. הפרטיות שלו יותר מדי בצבצה בממד הכללי שהיה צריך להופיע ולהשתלט על כל מערכת החיים עכשיו. זה נקרא לא ניצח. הוא לא ניצח את המאבק הפנימי שבתוכו, בין הכלל שבו לפרט שבו. ואם לא ניצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, חס ושלום, שנאמר ולא ימס את לבב וחף כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. מי זה ארור עושה מלאכת השם רמייה? הוא עושה מלאכת השם, אבל לא בכללות, אלא בפרטיות. אבל, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק, או שלא ימצא נזק, ולא תגיעה הוא רעה. ואם הגיע לא רעה, הוא נהרג במלחמה, אז כנראה הרמה מדבר לעולם הזה ולעולם הבא. ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם ורע לא תימצא בך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. אז לא פשוט שצריך להבין את הרמב"ם כפשוטו. שיבנה בית בעולם הזה, מי יודע? איך אמרה אמא פרץ, כזו ברוך ישלח לכוח. בניתם בית בשמיים, משפחת פרץ. יש לכם בית בשמיים. אז מי יודע על איזה בית מדבר פה הרמב"ם? זה מה שצריך לזכור ביום הזיכרון. את התכונה הכללית שהיא המהות שלנו. ואת זה אנחנו צריכים לקחת לא רק אל המוות. את זה צריכים לקחת אל החיים. כל אחד מאיתנו צריך לצאת מיום הזיכרון עם קבלה בתוכו שהוא יהיה שליח ציבור בעזרת השם. כי התכונה של שליח הציבור קיימת בכולנו. והנה חללנו הם אלה שמזכירים לנו את התכונה הזאת. מקוצר הזמן, אולי רק עוד משפט אחד אני כן רוצה להגיד. תסתכלו רגע במקום מספר 6. פלא יועץ. פלא יועץ חשוב, ערך הצלה. יבוא אדם ויאמר, אתה יודע מה? אני מסוגל להבין שהאדם, שהוא אדם כללי, שהוא באמת שליח ציבור, זה אותו אדם שהוא כולו ספוג בתורה, בירת שמיים, מקיים מצוות, קלה כבחמורה. אבל אתה רואה שלא, שרבים מאוד מהנופלים, הם אנשים שכלפי חוץ, הם לא נראים ככה. הם לא נראים שהם שליחי ציבור, זה לא נראה שהכלליות זה מה שמניע אותם. וזה מה שהניע אותם עד המוות. אומר הפלא יועץ, תראו דברים נפלאים, חשובים מאוד. כמה יתעלל הגיבור בגבורתו ואשר יש לו כוח ויד ושם טוב עם שרי עם הארץ. אנחנו הרבה פעמים מתעללים, משתחצנים, מתגאים בגבורה, בחוכמה, בשם טוב, בקשרים, בוויטמין פי וכו'. אומר הפלא יועץ, בזאת יתעלל. אם אדם רוצה להתעלל באמת במשהו, כמובן לעצמו ובשקט, בצניעות ובענווה, אם הוא רוצה להיות מבסוט מעצמו, רק קריטריון אחד. באציל השוק מיד עושקו. ובאציל גוף או ממון ישראל מיד עקום. אם אתה עוסק בהצלה של ממון, קל וחומר גוף של מישהו אחר מישראל, בזה תתעלל. נדלק טיפה. אומר הרמב״ם, אומר הפלא יועץ, סליחה, וכל שכן, שלוש שורות, וכל שכן וקל וחומר, אם הוא מציל נפשות לקוחים למוות, אם יש נפשות של לקוחים למוות, בעידן של היום, עם ישראל, בלי צבא, חס ושלום, זה לקוח למוות. לא צריך להזכיר את האיום האיראני, זה דברים פשוטים. מה שמאפשר לנו חיים, זה צבא, זה משטרה, זה ביטחון. והיום כולנו חיילים בהקשר הזה, כי כולנו, עם פיגועי הטרור שבעצם כל אזרח הוא חייל, כולנו חיילים, בעצם החיים פה. בעצם הביטחון, בעצם הופעת החיים הפשוטים, הטריוויאליים, היומיומיים, השגרתיים. קל וחומר לוחמים בתפקיד. וכל שכן וקל וחומר, אם הוא מציל נפשות לקוחים למוות, שיהיה מזכה נפש כאילו קיים כל התורה כולה. שהרי אמרו, אומר הפלא יועץ, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ועל כגון דה אמרו, על כגון זה אמרו אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות קרימון. נזכיר רגע שאלה. אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות קרימון. איזה מלאים מצוות? איזה רימון? על מה אתה מדבר? אומר הפלא יועץ, כי יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלפי חוץ, כלים ריקים ממצוות. אבל יש בידם מצווה זו, יש בידם מצווה אחת, שהיא מצווה אחת שהיא שקולה כנגד כל המצוות ומכריעה את כל המצוות. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שמוכנים להציל את ישראל. ידוע מה שכתוב בספרים הפנימיים, שלפני שאדם נלקח מן העולם הזה, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אתה מוכן? כן. אז אדם שנהרג על היותו שליח ציבור, במלחמה או בפיגוע טרור, הקדוש ברוך הוא שאל אותו, אתה מוכן להיות שליח ציבור? כן. אבל יש בידה מצווה זו של הצלת ישראל. אומר הפה ליועץ, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. המצווה הזו של הצלת ישראל, של השותפות בביטחון ישראל, של הגילוי בפועל של תכונת כלל ישראל עוד לפני פרט ישראל, זאת התכונה זאת המצווה שהיא מכריעה את כל המצוות, ובכך מכריעים את כל החכמים ואת כל הגדולים בישראל. אומר הפה ליועץ, כל משפחה שכולה צריכה לשמוע את הפה ליועץ הזה, צריכה לדעת את הפה ליועץ הזה, צריכה להפנים אותו, צריכה לחיות לאורו. במה זכו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שאצלם במשפחה שלא נעמוד בניסיונות כאלה. הייתי פעם בניחום אבלים של נער שנרק בפיגוע, אמר האבא בשיבה, אוי לי שבני נפל ואשרני שבני נפל. אוי לי בעולם הטבע ואשרני בעולם הנשמה, בעולם הרוח. לכן מה אנחנו צריכים לזכור? צריכים לזכור את תכונת כלל ישראל. מה זאת עצמאות? אמרנו מקודם שהזיכרון הוא הכנה לאמצעות, לעצמאות, סליחה. הוא הכנה אמצעי והכשרה לעצמאות. המלחמה היא הדרך להגיע למטרה שהיא הקמת מדינה וביסוס מדינה, חומרי ורוחני. לפי זה יוצא שזה הרבה יותר עמוק מזה. הזיכרון והעצמאות זה אותו דבר. מה זה אדם עצמאי? אדם עצמאי זה אדם שהוא לא שבוי בעצמו כל הזמן. ניקח דוגמה פשוטה. אדם שמרגיש צורך פנימי לספר לחברה כמה הוא מוצלח, זה מראה שאין לו עצמיות באמת, כי הוא כל הזמן תלוי במה יחשבו. אז ככל שאדם הוא יותר עצמאי ועצמי באמת, הוא פחות זקוק לסובב החיצוני שייתן לו את המשקל שלו, את הנפח שלו. כי המשקל והנפח שלו הוא עצמי, הוא אמיתי. אז ככל שאנחנו יותר כלליים, פחות פרטיים, פחות כל הזמן שואלים את עצמנו כמה אני מוצלח, כמה המוצלחות שלי מתגלה בחברה החיצונית, ככל שאנחנו יותר כלליים ופחות עסוקים בפרטיות שלנו, והעיסוק בפרטיות שלנו יבוא מתוך המקום הכללי, זה מראה שאנחנו יותר עצמאים. עצמאות וזיכרון זה דבר אחד. עצמאות זה הלכות מדינה, זה הלכות ציבור. זה כלליות. וזיכרון זה כלליות. מה צריכים לזכור ביום הזיכרון? את תכונת הכלל, שהיא אנחנו באמת. ואותה אנחנו צריכים לגלות בחיים, ושלא נצטרך עד המוות. ומהי עצמאות? תכונת הכלל. זה אותו דבר. יום הזיכרון ויום העצמאות זה לא הכנה, אמצעי ומטרה. יום הזיכרון הוא יום העצמאות. יום העצמאות הוא יום הזיכרון. זה אולי מה שאנחנו צריכים לקחת איתנו, גם בזיכרון וגם בעצמאות, לקחת אל החיים. נזכה בעזרת השם ללמוד מכוח הנופלים, שהשם יקום דמם, בעזרת השם, שהתכונה הזאת קיימת בתוכנו, ומכוחם נזכה לגלות את זה בפועל, נזכה לגאולה שלמה, לבשרות טובות, נחמה שלמה, עצמאות מלאה, ותחיית המתים בקרוב. אמן.